ערב טוב, לאט לאט זה נהיה כבר בוקר טוב, חפהי בתשרי תשפ"ב, לקראת שבת, שבת בראשית, חלק ד', משום שהיו שלוש הפסקות, אנחנו לא כל כך מבינים אותן, לא יודע אם מישהו מתנכל לנו, או שהחוסר ידיעה שלנו בתפעול המערכת מתנכלת לנו, על כל פנים, אנחנו נמשיך עכשיו עם הרב דניאל עשור בסקירה לגבי יחסים יהודים וערבים בעיקר, נתמקד. בבקשה.
תראה, אם אתה זוכר את ג'ון קרי, כן, ששר החוץ של ארצות הברית, הוא כאילו בא לדבר על השלום במזרח התיכון. אבל מתחת לפני השטח הם הסדר, הוא איש הסדר העולמי. יותר מן השטח הוא זה שבא לסכסך. המטרה שלהם היא לסכסך אותנו עם הערבים. סדר העולמי, היות שהוא רוצה את ירושלים, כפי שאמרתי, היות שהוא רוצה את הר הבית של עצמו, הם רוצים אפילו בעצמם לבנות את בית המקדש בהר הבית, על פי הדברים של שלמה המלך, אז הם יודעים שהיהודים רוצים, סליחה, רוצים את הר הבית לבנות את בית המקדש שלהם, והם יודעים שהמוסלמים רוצים את הר הבית בגלל שהם רוצים את מסגד עומר ומסגד אל-אקצא. אבל מה שכן הם עושים, הם יוצרים את הסכסוך בין הערבים ליהודים, מתחת לפני השטח, כדי שאנחנו נשתלח אחד בשני, ונריב אחד עם השני במזרח התיכון, ונחלה אחד את השני, והם יבואו ויכבשו, ויקחו לעצמם את הר הבית שהם רוצים לבנות בו בעצמם, את בית המקדש ללוסיפר, לעבוד את הסמך מהם שלהם, כדי לנצח את אלוקים במגרש הביתי. כשמדובר על בונים, הם טוענים שהם הבונים, אז מה הם בונים? הם בוני המגדל, אבל הם טוענים שהם בעצם בוני המקדש, כסיפור כיסוי. בואו נבין שכלפי האנושות כדי לא לחשב כאויה, והם בוני המקדש, אבל הם בעצם בוני המגדל, ולכן אני אומר, המטרה שלהם היא לסכסך, אנחנו רואים את זה במשך כל ההיסטוריה, הרבה הדברים מהונדסים בהיסטוריה, שאלה גדולה מאוד אם ברוך גולדשטיין לא היה מגויס למשל, כדי, הם זיהו אצלו כוונות כאלה ואחרות, והם אפשרו לו לעשות מה שהוא עשה, כדי לשנות את פני המזרח התיכון ולסכסך אותנו עם הערבים יותר. יש הרבה דברים שהם מהונדסים, ההיסטוריה מהונדסת, יש פה את השבק שיושב על הדברים ומנסה ליצור שינוי בתפיסה של האזרחים בישראל, לכן הם ינסו להנדס את ההיסטוריה. ההיסטוריה היא לא באמת, להראות את זה כאילו זה טבעי, המאורעות הם טבעיים, הם לא בדיוק טבעיים, הם קוראים בצורה מכוונת, מהנדסים אותם כדי ליצור נטייה יותר שמאלה בפוליטיקה, או נטייה יותר ימינה בפוליטיקה כשהם רוצים. וכך הדברים מהונדסים, והרבה פעמים אנחנו יכולים לראות ש, כמו למשל, בוא ניקח לדוגמה קטנה, דברים שאנשים, הציבור לא יודע, מי שהקים את החמאס, זה מדינת ישראל הקימה את החמאס. החמאס היה בהתחלה לא יותר מאשר יד עזרה ושולמית בערך, להבדיל, כן? הם גם כן נתנו ב-1985 חילקו עופות וחילקו מים וירקות למשפחות העניות בעזה, שלוחה של האחים המוסלמים ממצרים, ולמעשה אפילו הגישו ב-1985 פטישן, בקשה להיות מוכרים כעמותה פטורה ממס בכנסת, והיה איזה רב אחד שפשוט הזדעק ואמר, אוי ואבוי, הם נחשים והקרבים, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שראה את התמונה מראש וחזה אותה, הנחשים והקרבים, ממש, היום אנחנו מבינים שזה, מבינים את זה כפשוטו, נחשים, נחש מתחת לקש, מתחת למנהרה, ממש בתוך החפירות, אבל באותם שנים אמרו, מה הוא מבין? הוא לא מבין הרבה, הוא לא מבין פוליטיקה, אנחנו אנשי העולם הגדול, אנחנו אנשי העולם הנאור וכו' וכו', ולמעשה, אישרו להם להיות עמודה, פטורה ממס וכו'. הם הפכו להיות כביכול ארגון טרור, אבל מי גרם להם להיות ארגון טרור שיהפוך את אורו? מי גרם לאסמאעיל הנייה לתת הוראה לאחמד יאסין להעביר את הגדה? האם זה לא קשור לישראלים? האם לא הישראלים עשו את זה? זה כנראה היה אינטרס ישראלי. הישראלים שלא רצו שתהיה אחידות בין הפתח ברמאללה לבין החמאס בעזה, וששני הצדדים יסכימו לשלום עם ישראל, כי אם כן זה יקרה, אם שני הצדדים יסכימו לשלום ולפשרות ולמדינה פלסטינית לצד מדינה יהודית, אז היו צריכים להחזיר את כל ההתנחלויות למיניהם וכולי, ולא רצו להחזיר את יהודה ושומרון וכולי. אז מה שקרה זה שהם פשוט החליטו לסכסך אותם. איך לסכסך אותם? אם אין אחידות בין הפתח לבין החמאס, בוא נקים את החמאס, ניצור אותם, הם הרי פנדמנטליסטים בהשקפת עולמם, בוא ניתן להם לשלוט יותר בעזה, ניתן להם מה שצריך, ואז פשוט מאוד אנחנו נגרום להם, נגרום לקרע בין הרשות ברמאללה לבין עזה, וכך לא יהיה שלום ולא... לא תהיה אחידות. נושא מי שהזין אותם, זה מתחת לפני השטח, זה ישראלים. אז זה נעלם מרוב הציבור הישראלי. אנחנו רואים אותם יורים, יורים קטיושות, יורים כל מיני גרדים על, על, על אזרחי ישראל, ואנשים נפגעים ומתים וכולי. תחשבו לרגע, מה פתאום הישראלים עושים את זה? אותי, יש מישהו ששולט בישראליות הזאת, הישראליות הזאת נשלטת על ידי CIA, על ידי גורמי חוץ בארצות הברית, שמכתיבים קצב. תחשבו לרגע מה קורה, מה קורה עם אריאל שרון, שהיה איש ארץ ישראל השלמה, והקיף את הארמיה השלישית במסיני, וכבש את עזה, שהוא יחזיר, הוא, הטנק הגדול הזה, שהיה עם האידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה, והסמל, הוא זה שבסופו של דבר החזיר את, 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 את גוש קטיף. מה קרה שם? פשוט מאוד הסדר העולמי איים עליו והכריח אותו לבצע את מה שהוא עושה נגד האידיאולוגיה שלו. הוא הבין את ההשלכות, הוא הבין שאם הוא לא יבצע את מה שהוא נדרש לבצע על ידי אותם גורמים, אז הוא יחוסל, או לא משנה אם יחוסל החווה שלו, תחוסל הנכסים שלו, הילדים שלו, לא יודע מה, אבל איפשהו הוא לא עשה את זה מתוך מניעים אידיאולוגיים, אלא פשוט מאוד מתוך לחץ שדחקו אותו לפינה עם איומים. וצריך להבין שהסדר עולמי פה מבצע מהלכים ומהנדס את ההיסטוריה שלנו. אנחנו חושבים שהדברים נעשים בצורה טבעית, והנה המנהיגים שלנו הם שולטים והם עושים והם עושים. המנהיגים שלנו הם בובות. הם פאפץ של הסדר העולמי החדש. וזה הבעיה, זאת הבעיה. שהערבים צריכים גם כן להבין שבסופו של דבר, האויב האמיתי זה הסדר העולמי שמנסה לסכסך אותנו מלמטה. כי גם המנהיגות הישראלית, כמו קחו את בנימין נתניהו או את בנט, הם חלק מהסדר העולמי. הם אפילו לא... הם... דיברנו על זה שבנימין נתניהו מ-1988 חבר ב-CFR, והוא בדרגה 33, סיריאל נמבר 2804, והוא בדרגה 33, והוא למעשה מציית להוראות שניתנות לו, ואם הוא לא יציית להוראות, אז הוא יהיה בבעיה, אז הוא מצטרף לכוח, מצטרף לכוח העולמי, וכמנהיג פטריוט ישראלי, שהולך ומצטרף כדי לייצג את הפטריוטיזם עם הרקע שלו, עם הרקע של אבא שלו, בן ציון, ההיסטוריון הדתי-לאומי, ואח שלו שמסר נפש במבצע אוגנדה, וגם הוא בעצמו כלוחם בסרט מטכ"ל, הכל פנים כפטריוט ישראלי שהלך והתערבב עם העולם הגדול, ונכנס למערכות שתחנו אותו, שהנדסו אותו בסופו של דבר, ועם העלייה בדרגות שם, ועם הלחצים הבינלאומיים, כשהוא מתחיל להבין את הכוח של הסדר העולמי, בסופו של דבר התפתח לאידיאולוגיה של הסדר העולמי, ואם מוחקים מדינות, ואם יש להם כוח לשלוט בראשי ממשלות, והעולם כבר מזה הרבה שנים צועד לכיוון ממשלה עולמית אחת, ודת עולמית אחת, ומערכת משפט אחת, וצבא אחד, הוא יודע שהוא לא יכול מבחינתו לעצור את המהלך הזה, אז הוא כערב רב שמצטרף לכוח, מצטרף לאידיאולוגיה של סדר עולמי החדש, כמו מנהיגים אחרים. בין אם זה על ידי איומים, ובין אם זה על ידי בצע כסף, ובין אם זה על ידי כבוד או מעמד, לא משנה, כי השוחד יעבר עיני חכמים, סלד יראה צדיקים, בוודאי לא אנשים פוליטיקאים שקרנים במהותם ובהתנהלותם. לכן אני אומר אותם, צריך להבין דבר אחד, הערבים צריכים להבין, שימו לב מה קורה אפילו בתוך העולם הערבי, מה קורה בקוריאן? בעצם בקוריאן עצמו, יש קטע שכתוב שם, הוי בני ישראל, זכרו הטוב אשר עשיתי אתכם, אשר הפלאתי אתכם מכל האדם אשר על פני האדמה. זה לא כתוב ביחזקאל, זה לא כתוב בישעיה, זה לא כתוב בירמיה, זה כתוב, מוחמד כותב את זה, יש שם הבנה שהעם היהודי הוא עם מיוחד, זה מופיע בקוריאן עצמו. בקוריאן עצמו כתוב שמוחמד מנבא כביכול שבאחרית הימים העם ישראל ישוב לארצו, וישנם ערבים מוסלמים רבים ברחבי העולם שמבינים שצריך כמוסלמי הדוק לעזור ליהודים להתמקם בארצם. זה מה שצריך להיות מוסלמי הדוק ואמיתי. כי זה מה שכתוב בקוראן, שמוחמד מנבא שהעם היהודי יחזור חזרה לארצו, ושאללה הבטיח לו את הארץ המובטחת, ושהוא הבטיח את זה לבנה של אברהם, של יצחק, של יעקב. אז כמוסלמים הדוקים צריכים כן לעזור, ואני מכיר למעשה הייתה מדענית גרעין מצרים שהעבירה שיעורי פיזיקה פיזיקה גרעינית באוניברסיטה בקהיר, ושהאחים שלה היו בשבק המצרי. היא בעצמה סיפרה לי דבר מדהים, היא סיפרה לי אחרי שהגיעה לכאן לארץ, שהיא הייתה מעבירה שיעורים בפיזיקה, והסטודנטים ידעו שהיא פרו-ישראלית, היא למען ישראל, והם היו עוצרים את השיעורים בפיזיקה גרעינית, ושואלים אותה, אבל למה? ואז היא הייתה מסבירה להם למה היא בעד ישראל, בגלל השקפת עולמה המוסלמי, יש שכתוב בקוריאן, שמוחמד אומר שהעם היהודי יחזור חזרה לארצו באחרית הימים. והיא אומרת שכמוסלמית אמיתית צריכים לעזור לעם היהודי להתמקם בארצו, זאת הנבואה, כי הארץ היא מובטחת לעם היהודי. והיא אמרה שהיא למעשה למדה אסלאם במקומות היותר אקסקלוסיביים בערב הסעודית, בבתי ספר מאוד מאוד מיוחדים וגבוהים שמלמדים אסלאם, וישנה כזאת תפיסה. וכשהיא הביאה את התפיסה שלה הזאת במצרים, בקרב הסטודנטים, בסופו של תמיד כשהייתה יוצאת מהאוניברסיטה, הם מחכים לאנשי שבק מצרים, לוקחים אותה לחקירה. ושם שברו לה את הידיים ואת הרגליים ואת השיניים, והיא בסופו של דבר הוברחה לישראל, היא הגיעה לישראל, וכאן בישראל השתדלו לטפל בה ולארח אותה. והיא הייתה בכל מיני מקומות, היו כמה צדיקים שגם הרחו אותה, ואותה ערבייה שהיא חסידת אומות העולם, בעצמה אמרה לי, אל תסמכו על המצרים, הם זוממים עליכם כל הזמן, אתם סומכים על השלום עם מצרים, האחים שלי נמצאים בשבק המצרי, אני אומרת לכם שהם חותרים תמיד, גם סיסי, חותרים תחת ישראל כל הזמן, הם מחפשים איפשהו לשעת כושר כדי לכבוש אתכם, והייתה בוכה כשאתה מספרת את זה, ולמעשה היא גם טענה שגם בתוך ישראל רודפים אותה. הייתה תקופה שהייתה צריכה מחסה והגיעה אליי, והייתתי לה, היא גרה אצלי תקופה מסוימת בתור ככה עוזרת בית, אולם לא יהודיה, אבל היא שמרה מה שביקשנו מנה לשמור, כדי שנתנו לה, שהיו לי שני דירות, נתתי לה בתל ציון, שגרתי שם מקומה העליונה חדר, ואנחנו, ובסופו שלה במשך כמעט חודשיים היא גרה אצלי, ופשוט הייתה בוכה כשאתה מדברת, עם יהודי עבר שואה, מה אתם עושים, תהיו אחראים, אני, היא אומרת לי, ביקשו ממני לפתח נשק, להצטרף לפרויקט של פיתוח נשק של קרני לזר, כדי לעבר בשדה הקרב את החיילים הישראלים, אני סירבתי, ובוא תראה, היא אומרת לי, תראה, יש לי ויכוחים ביוטיוב, עם שכים ערבים, אני מוכיחה להם דרך הקוראן, שבעצם האסלאם האמיתי, זה תמיכה בעם היהודי, וזה מה שצריך לעשות, בדרך של אהבה, בדרך של, לא בדרך של טרור ומלחמה, אלא בדרך של שלום ואהבה ותמיכה בעם היהודי שלא הובטחה, ארץ המובטחת, כפי שמוחמד כותב בקוראן. אז הרבה מוסלמים נתפסו יותר לתפיסה של חאג' אמין אל-חוסיין, המוסלם מופתי, מ-1941, שנפגש עם היטלר, והיטלר אז אמר לו, למצוא את הסוד הזה בלבך, מטרה יש מדת היהודים, אני אתחיל, אם אני אצליח, אני אצליח, אם לא, אז אתה תמשיך. והמופתי בעצמו, חאג' אמין אל-חוסיין, הוא כתב חוברת ב-1929, בחוברת שלו מפורש שהוא כותב, שהר הבית שייך לעם היהודי, ששם היה מקדש שלמה, אז לא, עוד לא קמה מדינת ישראל, עוד לא היה ויכוח. אבל אחר כך, שקמה מדינת ישראל פתאום, אז הכל התהפך, פתאום המוסלמים מכחישים את זה שהר הבית שייך לעם היהודי, ופתאום כל מה שהוא כתב ב-1929 בחוברת שלו, הכל נשכח. אבל למה יש את החוברת הזו? יודעים מה הוא כתב אז בשעתו. ויותר מזה, יש את המכתב שהיטלר השאיר, וכל הפרופסורים וחברי העולם מנתחים את זה, שהוא השאיר לחאג' אמין אל-חוסיין, שבו הוא כותב, תמצור את הסוד הזה בלבך, המטרה היא השמדת היהודים. אז באמת, חאג' אמין אל-חוסיין כינס, לקח ערבים מכל מדינות ערב, והביא אותם ב-1941, 2, 3, לאלבניה, ושם אימנו אותם גדודי אס-אס, נאצים, וזה בסופו של דבר אחרי מלחמת העולם השנייה, משפטי נירנברג ב-46, אם הם התפזרו, כל הערבים הללו שאומנו על ידי הצבא, צבא אס-אס, הצבא הנאצי, חזרו חזרה לארצותיהם, והם היו אותם ניצנים, אותם זרעים, זרעי עמלק בתוך העולם הערבי. אבל זאת לא האידיאולוגיה שאמורה להיות לאסלאם. גם במקום שבו כתוב בקוראן שיהודים הם קופים וחזירים, אין הכוונה היא לכל היהודים, הכוונה היא לאותם שלא שומרים תורה ומצוות ומחללים שבת, למי שקרא את הקוראן ובאמת הבין את ההקשר של הדברים. אז הערבים שנתפסו לקיצוניות ולפנדמנטליסטיות, עכשיו מפרשים את זה על כל היהודים, אבל זה לא נכון, זה לא ההקשר אפילו לא בקוראן. הקוראן עצמו מותח ביקורת על יהודים שלא שומרים תורה ומצוות, שלא שומרים שבת, שאומר שהקדוש ברוך הוא הפך אותם לקופים ולחזירים, אבל זה מה שהוא כותב, אני כבר לא מדבר על מה האמת, זה לא קשור, פשוט מאוד צריך להבין את ההקשרים של מה שנאמר שם, והפלג היותר אנטי-יהודי שבאסלאם, שנתפס לפנדמנטליזם ולטרור, פשוט הוציא את הדברים מהקשרם, וכוונה תחילה, כי הוא רצה לחפש איך, גם היטלר חיפש את הדרכים בה, איך לתפוס לעורר את האנטישמיות בתוך האסלאם. אז מוסלמי אמיתי, שבאמת רוצה להיות מוסלמי נאמן, שלם באמונה שלו, צריך באמת ללכת בדרך האהבה, וללכת בדרך הנאמנות לכתבים שלו, שבעצם מדבר על זה שכל המוסלמים מאמינים בדבר אחד, במעמד הר סיני. הם יודעים שהיה מעמד הר סיני, והם גם יודעים שלא הם היו במעמד הר סיני. הם יודעים שזה אנחנו היינו במעמד הר סיני. היהודים היו במעמד הר סיני. הם גם יודעים שבאמת אלוקים התגלה, למשה רבנו התגלה לעם היהודי במעמד הר סיני, ונתן להם תורת אמת. אז אחרי שהם מודים בכך, הם רק באים ואומרים לא, אבל אלוקים נטש אותם אחרי שהם חטאו. אבל תפתחו את אותו ספר שאלוקים נתן לעם היהודי במעמד הר סיני, כדי לראות שלא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, כדי לראות נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר כי לא אדם הוא להינחם. לראות שבבלופרינט, בתוכנית האלוקית הזאת, שניתנה לעם היהודי במעמד הר סיני, אין אישור לבניית קומה שנייה על הדת היהודית, ואין בכלל מקום לאסלאם על הדת היהודית. אפשר לומר שאולי זה טוב, הם יכולים לומר, היהודים תשמרו אתם על דתכם ועל אמונתכם, ותשמרו תורה ומצוות, אתם לא צריכים להתאסלם, יש לכם את התורה שלכם, אנחנו שומרים שם מצוות בני נוח, כמו ש... וכן, ובזה למעשה הם מתיישרים עם האידיאולוגיה של התנ"ך, הם מתיישרים עם האידיאולוגיה, שומרים שם מצוות בני נוח, אבל לבוא ולומר שהיהודים צריכים להתאסלם, ושום דת אחרת לא תתקבל בשמיים, חוץ מהדת האסלאם, זה נכון עבור המוסלמים, זה לא נכון עבור היהודים. אחרי שאתם יודעים את האמת, ויודעים שהיה מעמד הר סיני, שהיהודים עמדו במעמד הר סיני, שאלוקים נתן תורה לעם היהודים במעמד הר סיני, ואם אתם סבורים, אם יש מוסלמים שסבורים, שהיהודים שלחו את ידם בכתבים, ושינו אותם, הם פשוט מלעיגים על אותו אלוקים שהתגלה במעמד הר סיני, וכי אלוקים שהתגלה במעמד הר סיני נתן משהו שאין לו קיום, והוא טוען שיש לו קיום, שיש לו נצחיות, אותי בני ובין בני ישראל, אותי לעולם, כתוב לגבי השבת, כן, השבת היא ברית בני ובין בני ישראל לעולם, הברית היא לעולם, היא נצחית, נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, פסוקים מפורשים, כי לא יתוש השם, בני בכורי ישראל. ברגע שאני גם אומר את זה לנוצרים, אין אפשרות לבנות קומה שנייה לדת היהודית. התורה לא תהיה מוחלפת מסיבה אחת, והקדוש ברוך הוא לא עוזב את העם היהודי, כי הוא כתב בתורתו שהוא לא עוזב את העם היהודי, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אז אחרי שיש... הם מאמינים במשה רבם, הנביא מוסה, ומאמינים במעמד הר סיני, ומאמינים שם יהודי עמד שם, שקיבל תורה אלוקית, אתם מלעיגים על, על, על האלוקות הזאת שהתגלתה, שאפשר, בני אדם יכולים לשנות את, את האלוקות הזאת, מן הסתם, אותו אלוקים נתן מנגנון, שאותו תורה שלו תישמר ותישאר נצחי, יש לה קיום נצחי, וצריך להבין, כפי שאמרתי, לכן גם הנוצרים מאמינים במעמד הר סיני, גם הם מאמינים שיש, שהם לא עמדו במעמד הר סיני, ושם היהודי עמד במעמד הר סיני, ושם הקדוש ברוך הוא התגלה לעם היהודי ונתן תורה לעם היהודי. רק הם החליפו אותנו? התורה לא תהיה מוחלפת, העם היהודי לא יהיה מוחלף. זה מה שכתוב בתורה הזאת, שהם מאמינים שניתנה לעם היהודי, ולכן אין להם בסיס לטענות של ההחלפה, של תורת ההחלפה. לא, אנחנו החלפנו, לא, אנחנו החלפנו. אין כזה דבר. התורה אומרת שבעצם התורה היא נצחית. ואחרי שזה כך, צריך לפחות להבין דבר אחד, הרי גם יותר מזה, יש לנו כתבים עתיקים. כתבים העתיקים האלה הם אפילו יותר עתיקים מהאסלאם בעצמו. שנוצר לפני 1400 שנה. ואם הם סבורים, אם חלק מהמוסלמים סבורים שאנחנו שלחנו את ידינו בכתבים, אז ושינינו אותם, אז זה הרי אבסורד, כיוון שיש לנו כתבים שהם מלפני 1400 שנה, שהם הולכים ללכת למוזיאון ישראל לראות את ספר ישעיה מלפני 2000 שנה, ולראות שהתורה לא מוחלפת, ושלא שלחנו את ידינו בכתבים. כי יש כתבים עתיקים יותר. ועוד יותר מזה, איך אפשר להגיד שזה קנוניה שהעם היהודי עשה ושינה את הכתבים בגלל שהוא לא מצא חן, מוחמד לא מצא חן ביניו כשהגיע מוחמד? איך אפשר להגיד כזה דבר? הרי הנוצרים והביזנטים של שונאי ישראל מחזיקים בדיוק באותם כתבים. האם היהודים עשו קנוניה יחד עם האויבים שלהם, שהם הנוצרים הביזנטים שרדפו אותם וחיפשו להשמיד אותם בכל מקום, והתכנסו כולם, כל היהודים בעולם, וכל הנוצרים בעולם, ולכולם שינו את הכתבים ביום אחד, בעקבות מוחמד, כי הוא לא מצחן ביניהם, כי הוא לא בא להם טוב בעין? איך אפשר להאמין השטות הזו? הרי ברור, גם מתוך הכתבים היותר עתיקים מהאסלאם, וגם אלפיים שנה, שנמצאו במערות ים המלח, ועוד כתבים אחרים שהתורה לא הוחלפה, בדיוק יש לנו את אותו ספר, בלי מילה במילה, אותנטית, אפילו ספר אחד מספיק, כדי לראות שכל האידיאולוגיה כתובה בו, כל האידיאולוגיה היהודית כתובה בו, וכל הנבואות על אחרית הימים כתובות בהם, שעם ישראל יחזור חזרה לארץ ישראל, ולמרות שהוא נרדף והכל הקדוש הוא מבטיח לו את ההבטחות הנצחיות האלה. לכן, מה שצריך באמת, אם הייתה פה התפכחות והיה פה עם מי בכלל לדבר, היה אפשר ליצור סולידריות בסופו של דבר, כדי ליצור חזית משותפת נגד הסדר העולמי, שהוא אויב מספר אחד, שהמטרה שלו להשמיד את כל הדתות. למעשה, אנחנו כיהודים, אם באמת לא היינו רואים מעשה טרור בדת האסלאם, לא רואים בדת האסלאם עבודה זרה, אנחנו גם כגויים מבחינתנו, הם שומרים שב מצוות בני נוח, אז בסדר, אז הם לא אוכלים עבר מן החי, הם עושים שחיטה, אצלהם יש מצווה שלא תגזול, לא תגנוב, הם לא משתפים, יש להם בתי דינים משלהם, את חוקי השריעה, הם לא עושים קיים שם מצוות בני נוח.
צניעות של נשים.
צניעות של נשים, אז יש להם את כל שם מצוות בני נוח, הם לא היו רוצחים, ולא היה טרור, ולא היה זה, מבחינתנו, כגויים, הם לא מצווים על 613 מצוות, אז הם בסדר, יכולים להיות בסדר גמור מבחינתנו, רק העובדה שהם עיוותו את הקוראן שלהם, ועם הדיתים של אנטישמים, של כפי שהם כותבים אותם אחר כך, וכמובן זה לא מוחמד כתב, הם נכתב אחר כך, שהם מדברים על זה שבאחרית הימים, מאחרי כל עץ הסתתר יהודי, מאחרי כל אבן, והאבנים יצעקו, והעצים יצעקו, בואו, תפסו וירגו, מאחוריהם מסתתר יהודי, עם כל החדיתים האנטישמים שהתווספו אחר כך במשך ההיסטוריה, והוסיפו 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 והוסיפו, כל מיני תוספות למיניהם שאין להם שום בסיס ושום קשר באמת לאידיאולוגיה שלה, של באמת של הקוראן בעצמו. אז לכן באמת, מוסלמי אמיתי צריך באמת להיות, תסתכלו לרגע איך במרוקו מתייחסים ליהודים, איך המוסלמים במרוקו, אפילו כשיהודים הולכים לבקר במרוקו בקברים של הצדיקים, רבי עמרם בן דיוואן וכל מיני קברי צדיקים אחרים של רבי דוד אלאסקה, ועומדים שם ערבים ומברכים את היהודים, ושמים עליהם תיעדר, ומי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, הוא יברך, ואומרים אפילו קדיש, ושוטפים את הקברים של היהודים, ואפילו עושים להם יורצייט, ומנגנים עם כינורות, פותחים שם אוהלים ליד הקברים של היהודים בעצמם, שוטפים אותם. ערבים שהכירו את הגדולה של הצדיקי מרוקו, וראו את הניסים שחוללו הצדיקים, צדיקי מרוקו, על העולם המוסלמי ללמוד מזה, ללמוד סובלנות, ללמוד ולהבין שמי שמסכסך אותנו זה בסך הכל האויב המשותף הזה של הסדר העולמי, שמתחת לפני השטח רוצה לדלל גם אותם עם חיסונים, וגם לערבים אני אומר אל תתחסנו. כן, פשוט מאוד, כולנו צריכים לחיות, וכולנו צריכים לחיות בטוב, וכולנו צריכים באמת לדאוג לשלום העולמי, ולדאוג לעולם טוב יותר, שיהיה אפשר באמת לחיות בו, בשלום ובאהבה, ובוודאי שכולנו יצוריו של בורא עולם, ואנחנו כולנו שמים, בני אברהם אבינו, אז יש מקום לכולנו לחיות בעולם הזה, וכולנו לחיות בשלום, ובאהבה ואחווה ושלום ורעות, ולהיפטר מכל האידיאולוגיות הטרוריסטיות האלה, שבסופו של דבר הופכות את האסלאם למכוער, והופכות את האסלאם לדבר רצחני ואויב האנושות. מי שמנסה להחדיר את האידיאולוגיה הזאת, היא חדרה דרך היטלר, היא חדרה דרך אויבי האנושות, שהחדירו לתוך האסלאם מבלי ידיעתם דרך חאג' אמין חוסיין ודרך דרך האנטישמיות שלו, את האידיאולוגיה של חיסול היהודים, כשבעצם זה הדבר הכי אבסורד, זה הדבר שהוא הופכי לקוריאן, כי אם לא היה משה רבנו, אז גם מוחמד לא היה. כי בסופו של דבר, מה שהם באים וטוענים, טוענים להחלפה שלנו, אבל אם אנחנו לא היינו על הבסיס של היהדות, יש בכלל מקום, היה בכלל מקום שבכלל יהיה אסלאם, אבל אם אין יהדות, אז גם אסלאם אין, לא קיים. ולכן אני מכאן קורא גם למנהיגים מוסלמים ששומעים אותנו, וגם למנהיגים נוצרים ששומעים אותנו, כל מקום צריך להבין, אתם צריכים לעורר את האנשים שלכם, להתעורר להבין, נכון, הדת היהודית מסומנת, הם כותבים את זה בכתבים שלהם, אלוהי התנך מסומן אצלהם כאויב, כי זה מה שכותב אלברט מקי, זה מה שכותב, מה שכותב אלברט מקי בספר של המורל אנד דוגמה, שהאלוהים של התנך הוא אל החושך, ולוסיפר הוא אל האור, והוא פועל לטובת האנושות, הוא נלחם באלוהי התנך, בשם אדנות, אבל אתם גם כן מאמינים בתנך, אז אם זה כך, אתם מאמינים אתם מבינים שמדובר פה בכת סטנית, עולמית סטנית שנלחמת באסלאם, שנלחמת בנצרות, שנלחמת ביהדות, שנלחמת בכל הדתות, כדי למחוק אותם על המפה. קומו, תעוררו את האנשים שלכם, נגד הסדר העולמי, זה האויב האמיתי, תסמנו לעצמכם את האויב האמיתי, שרוצה לקחת לכם גם איתנו וגם איתכם את הר הבית, ולסכסך אותנו, שלא יהיה שלום. למה? כי הם רוצים שאנחנו נדלל אחד את השני, כי הם רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם, הם רוצים סכסוך דתות, הם רוצים מלחמות, הם רוצים חיסונים, הם רוצים קורונה, הם רוצים מפולת כלכלית, הם רוצים להרוס את העולם הישן כדי ליצור עולם חדש משלהם, עם אידיאולוגיות אחרות. אז אני קורא מפה למנהיגים ששומעים אותי, גם נוצרים וגם גם מוסלמים, וכמובן למנהיגים יהודים שצריכים להתעורר ולהבין את המלחמה נגד הסדר העולמי, ולא למדו אותה מספיק טוב, להתעורר ולהבין את האויב המשותף הזה של סדר עולמי חדש. למעשה גם היטלר דיבר על סדר עולמי, דיבר על סדר עולמי לא חדש, סדר עולמי שבו גזע ארי שולט בכל הגזעים האחרים בעולם ורוצה ליצור ממשלה עולמית אחת. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, את הטרנספורמציה, שינוי בתפיסה, זה הפך לסדר עולמי חדש, שבו זה לא הגזע הארי או הגזע העליון, אלא האליטות, אנשי ההון והשלטון, העשירים, הנה, בסופו של דבר טובי האנושות נבחרו על ידי המון העם בקלפי, אז הם המנהיגים שלהם, אז הם צריכים לשרוד, כי לשיטתם אין ברירה, חייבים לדלל את אוכלוסיית העולם, פלנטת ארץ, כדור הארץ לא יכול, פלנטת ארץ, אני אקרא לזה ככה, לא יכולה לספק את הצרכים של כמות האוכלוסייה לשיטתם. ומבחינתם, כיוון שאין אלוקים, כיוון שהם מאמינים שאין אלוקים, שאדם מוצאו מהקוף, ומתפתח מההי באבולוציה אקראית ביוכימית, אז הם סבורים שאם אין אלוקים, אז הם האלוקים. ולכן הם לוקחים את החוק לידיים כדי לדלל את אוכלוסיית העולם, הם הופכים להיות אויבי האנושות. אז הם אויבי האנושות בכללה, וגם אויבי הדתות. וכל הדתות, למעשה, אם היינו מתאחדים, בכלל אם האנושות הייתה קולטת שהסדר העולמי זה אויב האנושות שרוצה לדלל את רובה ככולה, אז היא הייתה מתעוררת כדי להיחלץ נגד הסדר העולמי החדש הזה, שבו האליטות רוצות להישאר, להשאיר לעצמם 500 מיליון איש כעבדים עם דיקטטורה דיגיטלית טוטליטרית, לכנס אותם לערים הגדולות ולשלוט בהם כמין רובוטים למיניהם, כעבדים למיניהם, ולמלוך הם ודורותיהם אחר כך על האנושות. זה הזמן להתעורר, זה הזמן לעורר בכלל את העולם כולו על הסדר העולמי הזה ולמחוק אותו מהעולם, להעביר אותו מן העולם. בין אם אתם מוסלמים, בין אם אתם נוצרים ובין אם אתם יהודים, כולנו מאוימים על ידי הסדר העולמי. כמובן שהקדוש ברוך הוא יש לו את התוכניות שלו, ואנחנו מאמינים באלוקים, מאמינים באלוקי השמיים, שבסופו של דבר יש לו את התוכניות שלו, איך לנפץ את הסדר העולמי החדש, אבל את ההשתדלות שלנו אנחנו צריכים לעשות, וכל אחד מהכיוון שלו כדי לדאוג לאנשים שלו, וכולנו צריכים לומר לאנשים שלנו לא להתחסן, ולא להיות שותפים לפשע נגד האנושות, שבו יצא הסדר העולמי והתחיל בפעולה הזאת של חיסול ודילול האוכלוסייה על ידי חיסולים, על ידי קורונה. גם הקורונה הם אשמים. זה זיהום סביבתי שהם יצרו אותו בעצמם. והנדסו שפעת, A ו-B, במעבדות, כדי שזה יהיה מסוכן יותר, עם רצף גנטי חמור יותר. ובסופו של דבר יצרו את החיסונים כשלב בית של הנזק, כי אחרי שהם יצרו בעצמם את הקורונה, וכך למעשה הם מובילים על ידי מפולת כלכלית ומלחמות וסכסוכים והפרד ומשול בשיטת רומא, ואנחנו צריכים להתאחד. כמובן שכל היהודים צריכים להתאחד ולא להיפרד, וכן מחוסנים, לא מחוסנים, כולם צריכים איפשהו להתאחד. אבל גם האנושות כולה צריכה להתעורר, וצריכים לעורר את כל האנושות כולה כנגד הסדר העולמי, כי היא בעצם, הסדר העולמי החדש הזה הוא אויב האנושות, יוביל אותנו לבית כברות אחד גדול, זאת השלווה שהוא ייתן לנו. אני רואה פה ששואלים אותי כאן, מה עושים עם משפחה קרובה שמתחסנת ולא מאמינה שהכל קנוניה? הם צריכים להיחשף יותר לידע, מכיוון ש... אני יכול לומר לך ששוטפים לאנשים פה את המוח, התקשורת ממומנת, ומתחילים לדבר איתנו כאילו על ענייני בריאות, וכן, וכמה כן, וכמה לא מחוסנים, וכמה כן מחוסנים, זה כל שטויות, מדובר פה על חיסונים שהם בכלל לא חיסולים, שהם זריקות שהם בכלל לא, עניינם הוא לא בריאות, עניינם הוא סדר עולמי חדש, וזה העניין הגדול באמת. מי שלא רואה את התמונה הרחבה הזאת, ופשוט רואה רק את ה... רק את ה את ה את ה את ה את הקורונה, כפי שאמרתי, הוא בעצם קורבן, הוא רואה את עצמו כקורבן. אבל אם הוא מבין ויש לו תמונה רחבה יותר, הוא צריך להגדיר לעצמו את האויב, וזה האויב, הסדר העולמי החדש הוא האויב האמיתי, לא רק של העם היהודי, נכון, בראש ובראשונה של העם היהודי, רוצים למחוק את היהדות כי הם הדתות, כי הם מסתכלים, כפי שאמרתי, על דתות המונותאיסטיות ככתף ימין כתף שמאל של היהדות, כפועל יוצא של התנ"ך, זה Jewish book, זה ספר יהודי עם 48 נביאים יהודים ושבעה נביאות יהודיות, אף אחד שם לא גוי. אז למעשה זה ספר, זה מגילת העצמאות של העם היהודי, והם רואים את עצמם כאויב של אלוקי התנ"ך. הנצרות והאסלאם יצאו כביכול מבחינתם מהיהדות, ולכן הם רואים אותם ככתף ימין וכתף שמאל. לכן אני אומר עוד פעם, כל הדתות המונותאיסטיות צריכות להתאחד יחד, למרות שלא רואים בדיוק את הנצרות כמונותאיסטים בדיוק, זה לא, אבל לא משנה, הם רואים את עצמם כמונותאיסטים, אז לפחות הם רואים את עצמם כקשורים, אז מבחינתם לפחות הם צריכים להבין, שגם אותם צריכים לדלל, גם אותם הם רוצים לדלל, והפעם צריך להבין, להתפקח ולהבין, שהנאצים, שהרייך השלישי, הרייך הרביעי, שהוא אויב האנושות כולה, למד ועשה פיילוט, ברייך השלישי במלחמת העולם השנייה, למסע את זה על הצוענים ועל היהודים ועל הגזעים הנחיתים, אחרים שהנחיתים לסברתו כנחיתים, ושאף לסדר עולמי כשגזע ארי הוא הגזע העליון, אבל עם כל השינוי האידיאולוגי הזה צריך לזכור דבר אחד, ב-1955 במבצע פפר קליפ, נשיא ארצות הברית הנשיא טרומן העלה נאצים, לארצות הברית, שינה להם את הזהות, לא הסגיר אותם, והם הקימו את ה-CIA והקימו את נאסא, והאידיאולוגיה הנאצית שולטת מתחת לפני השטח ומסווה את עצמה. וכפי שאתם יודעים, האם שואה שנייה יכולה להיות? רבותיי, היא יכולה להיות. כך כותבים הוגי דעות למיניהם ברחבי העולם, מסיבה אחת, כי ישנם תמיד אנשים שמתכננים שואה שנייה לעם היהודי. וטיפש מי שחושב ש-70 שנה מספיקים לגויים לעבוד על המידות. זה טיפשי לחלוטין לחשוב כך, שהם שינו פתאום את האידיאולוגיה ואת השקפת עולמם. אולי הם הסתירו אותה, כן, כדי שהיא לא תהיה חשופה למתקפה, אבל היא קיימת, ומתכננים את השואה העולמית הזאת הרבה זמן, זה לא מהיום, כשראינו גם כן את נשיא מלזיה שאומר את זה כבר ב-2015, ב-19 במרץ, שיש אליטות, זה הוא לא הראשון שאומר את זה. בואו נזכור שהנשיא קנדי בארצות הברית דיבר וחשף את המאפיה העולמית הקנוניה הזאת, ונורא למוות בעקבות החשיפה הזאת. אז כך שנשיא מלזיה הוא לא הראשון שאומר את זה, במפורש שסדר עולמי יוביל לשלווה של בית כברות אחד גדול. נשיאים אומרים את זה, כשמנהיגי העולם כולם מדברים על סדר עולמי, צריך להבין מה המשמעות של סדר עולמי. מי שולט בראש הפירמידה הזאת? אם זה לא בחירה דמוקרטית של אנשים, ובחירה של מנהיגים טובים יותר בעולם, אז זה יהיה שלטון עריץ, של אליטות עשירות, של טייקונים, ששלטו בעולם בצורה עריצה, עם האידיאולוגיות שלהם, כפי שהם, אנחנו מפריעים להם לנשום, הם שמים לנו מסכות, רוצים שנשום פחות חמצה, אנחנו מפריע להם שאנחנו נשים חמצה, אני לא מדבר על זה שזה, שזה גורם סרטן לתאים בגלל חוסר חמצן, צריך לזכור את זה. לא מדבר על זה שזה עבודה זרה מבחינתנו, כי אלוהי מסיכה לא תעשו ממדי. וזה מסיכה. וזה עבודה זרה של המלאק. כי זה האידיאולוגיה של המלאק. כך הם חוסמים לנו את הפה, משתיקים אותנו, מכניעים אותנו, מפרידים אותנו בבחינת הפרד ומשול, את התקשורת בין בני אדם. זה ההפך מהטבע האנושי. בוודאי שגם משיח בן דוד יעמוד בראש פירמידת הכוח העולמי וישלוט ביד רמה בכל העולם כולו וישבד מלכויות. אבל משיח בן דוד לא בא לעשוק את האנושות, לדלל את האנושות. משיח בן דוד, משיח היהודי האמיתי, בא לדאוג לכל האנושות, לאחד את כל האנושות, לכוון אותה בכיוון הנכון לבורא עולם בצורה אמיתית ונכונה, עם שבע מצוות בני נוח, ועם חזרה בתשובה של העם היהודי כדי להוציא מהכוח אל הפועל, את הפוטנציאל האלוקי שלו כממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שכהן בבית המקדש, לידי הקורבן, מקרב את היהודי לאביו שבשמיים, כך העם היהודי כממלכת כהנים מקרב את האנושות כולה, הם עד לאומים נתתיו, אנחנו משיח הלאומים, מחברים את כל הלאומים, דרך העם היהודי כממלכת כהנים לבורא עולם בצורה הנכונה, דרך מעמד הר סיני ודרך תורת אמת. אז למעשה מה שאני, כשאני אומר, אני חוזר, אני קורא מכאן למנהיגי כל העולם, כל מי ששומע אותי, בין אם זה, ואני יודע, אני כותב כאן, מישהו כאן כותב, ענבל כותבת, מה עושים עם המשפחה הקרובה שמתחסנת ולא מאמינה שהכל קנוניה? לא צריך להאמין שהכל קנוניה, אפשר להוכיח שהכל קנוניה, השאלה אם יש להם אוזן, אם ערלה אוזנם, מה יביעו אמרי, אומר שלמה המלך. אם לא שומעים צד שני, אז סליחה, אם אין מה שכותבת התורה, ושפטם צדק, שמוע בין אחיכם ושפטם צדק, אז אפשר רק להתפלל עליהם, להדליק נרות, להתפלל לבורא עולם, לתת צדקה בעבורם, זה מה שאפשר לעשות. אם הם מוכנים לשמוע, אז אין שום בעיה להוכיח להם, שלא, מה זה קנוניה? שנכון, הכל קנוניה, אנחנו חושפים אותה, יש פה קנוניה נגד המין האנושי, ואנחנו לא קונספירטורים, אנחנו חושפים קונספירציה, הקונספירציה ושיטת הפעולה היא קונספירטיבית. זה העניין. מי זה טוקסיק? איזה אושר לראות שיעור שלכם ב-5 בבוקר. נכון? תודה רבה. מעריך מאוד את העידוד. מה שעושים משפחה זה פשוט מאוד מעודדים אותם להיחשף יותר לחומרים אמיתיים. ויש לזה הוכחות, יש לזה הוכחות למחביר. מישהו כאן שואל, יעקב רוטשמן, מה עושים אם אשתי התחסלה בכל השלוש חיסולים, ולא רוצים לשמוע את הצד השני, כלום כלום, אני לא התחסנתי כלל, מה עושים? תפילות, מה עושים? מתפללים על אשתך, דואגים לאשתך, תדאג לו עד הרגע האחרון, תהיה נאמן לאשתך, תאהב אותה, ותדאג לה, תכין לה תה סרומין עם מחטא אורן, כדי שבאמת זה עושה המון מתחים בבית. ברור, אני מבין שזה עושה המון מתחים, כי בסופו של דבר, כל זמן שהיא בריאה, ברוך השם, אבל ברגע שהיא תחלה באיזושהי מחלה, אז היא מדביקה פי 6 או 8, אז אני אומר עוד פעם, מה שאתה צריך לעשות, קודם כל תוריד את המתחים בבית, קודם כל שלום בית. דבר שני, הבוטח בהשם חסד עשותנו, בוא תוריד את הפחדים שלך, אמונה וביטחון בהשם, כן? תעשה התמרה והמרה לאמונה וביטחון בהשם, ובעזרת השם, אני אומר עוד פעם, תחלות, סרומין, תן לה לשתות, שלוש מזה, תה, יותר טעים מתה רגיל, אני יכול לומר לך, מה אתה שואל, מותר להיות לידה, היא מדביקה אותי? לא, היא לא מדביקה אותך אם היא לא חולה, אם היא חולה היא מדביקה פי 6 או 8, מי חולה שהוא לא מחוסן. צריך, נכון שמחוסנים מדביקים כשהם חולים, שיש להם, כשהם חולים מדביקים פי כמה. לא צריך להגזים יותר על המידה בעניינים האלה, תדאג לאשתך, תאהב אותה, תוריד את המתח, תדאג לשלום הבית שלך בעזרת השם, תתפלל לבורא עולם שיעזור לך, תחשוף את אשתך, דווקא שומעים רק מתוך אהבה ומתוך הסברה, כדרכיה דרכי נועם ונתיבותיה שלום, ולא מתוך מלחמה, לא מתוך לוחמנות, ובסך הכל להביא אותך לגירושין, חבל מאוד להרוס בית יהודי. אל תיתן לבנט את ההנאה הזאת, שהוא רוצה בה שההורים יריבו בבתים כפי שהוא אומר. הוא בן אדם מנובל ומעוות, איש הסדר העולמי. זה לא ייתכן לבוא ולומר, להשתלח בכל הלא מחוסנים. לא ייתכן לרדוף את הלא מחוסנים. וגם לא ייתכן לרצות לסכסך את התא המשפחתי. כדי לעשות כזה דבר צריך להיות לא ראש ממשלה, אלא מנוול גדול. הרב, האם כל בני המשפחה שלנו שהתחסנו בסכנת חיים, כל המשפחה שלי התחסנה בשלוש חיסונים? לדעתי כן, לכן אמרתי, לא להתייאש, יש פתרונות, אבל צריך לשמוע עכשיו. הפתרונות, כן, יש סרומין, יש גלטוטין, יש דרכים לקחת ויטמין C ליפוזומלי וויטמין D, ויטמין D, לקחת אבץ כדי לחזק את המערכת החיסונית, לקחת מי כסף ואינלציה של מי כסף, אפילו אם התחסנת שלוש חיסונים, למרות זאת ככה אינלציה כדי לוודא שזה הורג כל וירוס. איך אני מסביר לגיסי שהוא למדן ובקי בתורה, שלהקשיב לאדמור לעשות חיסול זה איסור תורה. הוא אומר שאם הרבי אמר אז עושים. דבר ראשון, את צריך לדעת שההלכה, שולחן ערוך, ואני אמרתי את זה בערב, באחת מהצעות שהעברנו הערב, שבסימן קנ"ה כותב השולחן ערוך מפורש שאסור להתרפות מגוי, מרופא גוי עובד כוכבים, כי הוא חשוד על הרציחה. אז היום אני יכול לומר לך שחברת פייזר היא לא חשודה על הרציחה, אלא היא רוצה אחת. היו 74 הרשעות בבתי משפט על, על גרימת מוות בעקבות החיסונים שלהם, ועל שיווקים ועל פשעים שהם ביצעו, שיווקים של תרופות שגרמו להתקפי לב, ושוחד שהם נתנו לרופאים רק כדי שישווקו את התרופה שלהם לעשות כסף, ולא אכפת להם מזה שאנשים מתו או חטפו התקפי לב. אז חברת פייזר לא חשודה על הרציחה כמו שמשוכן ערוך, אלא היא פשוט מאוד רוצה אחת, לכן אני אומר את זה חד משמעית, אין פה פסק הלכה בשולחן ארוך, זה אין לקחת החיסון של פייזר. דבר שני, הרמה שהוא האשכנזי שמאיר על השולחן ארוך ואומר שבמקום שיש הפסד כספי לרופא, אז הוא לא מראה אומנותה ואפשר לסמוך עליו, הוא לא מראה את האומנות שלו, אפשר לסמוך עליו כי יש לו הפסד כספי, אחרת לא יבואו אליו. התשובה היא, חברת פייזר לא לוקחת אחריות, ומדינת ישראל גם לא לוקחת אחריות, לכן אין להם שום בעיה ושום הפסד כספי, ואני יכול לומר לך שבפורש גם הרמה מסכים השולחן ארוך עם יוסף קארו, ולכן מי שאומר להתחסן עובר על השולחן ארוך, על הרמה ועל היוסף קארו, על מרן השולחן ארוך. דבר נוסף, מי יותר גדול בדור שלנו מהפלא יועץ שכותב בערך זהירות, שאם 99 רופאים יגידו לך שתרופה מסוימת היא טובה, ורופא אחד יאמר לך שהיא מסוכנת, מי פתי יכניס ראשו בסכנה, ושב ואל תעשה עדיף. אין רב יותר גדול מהפלא יועץ, מהרב אליעזר פאפו בדור שלנו. הוא לא היה קשור לממשלת ישראל, הוא לא קיבל מעמד חברתי, הוא לא מקבל כספים למוסדות, אין לו מפלגה בכנסת, וקשרים פוליטיים, ואי אפשר לשחד אותו או לאיים עליו, כי הוא לא חי בדור שלו, הוא חי לפני כמה מאות שנים, והוא כותב את הדברים בצורה קו ונקי, בלי נגיעה, ודע לך כי השוחד יעבר עיני חכמים, מסלד דברי צדיקים. אז יש צדיקים שהם קשורים לשלטון, מחוברים לערב רב, ואין ספק שאפשר לאיים עליהם, אפשר ללחוץ עליהם, ואפשר לעשות עוד הרבה דברים אחרים, למנוע מהם כספים למוסדות, ולעשות כל מיני דברים אחרים, או גם אם לא על הרבנים בעצמם, לפחות על אנשי החצר שלהם, הצדיקים, שאפשר בהחלט לאיים עליהם, והם עסקנים פוליטיים, שבהחלט, עסקנים, עסקני החצר, שבהחלט הדברים האלה מדברים אליהם, ויכולים בהחלט להטות אותם מהכיוונים הנכונים, ולכן הם לא יכניסו אל הקודש פנימה את הצד השני כדי להשמיע בצורה שקולה, כבית דין, את שני הצדדים. אז איך אני מסביר לגיסי? אז אתה מסביר לגיסך בדרך שבו אותה הוא מבין. יותר מזה, הרב קניאבסקי והאדמור לא בעצמם חקרו מבחינה רפואית, הם הסתמכו על הרב פירר. היות שהם הסתמכו על הרב פירר, הרב פירר הוא לא גדול הדור. הוא לא רופא, הוא עסקן רפואי, והוא לא יכול לרשום לך מרשם רופא, כי הוא יהיה בכלא, כי הוא לא רופא. וכדי לדבר על הנושא של בכלל, כדי לדבר על הנושא של חיסונים, גם רופא לא מספיק, צריך מומחה בעל שם עולמי, בתחום החיסונים ספציפית, לא רופא, כי רופא סתם בהכשרה שלו בשבע שנים, מקדישים לו בערך חצי יום כדי להסביר לו מה זה חיסונים. הוא לא יודע יותר טוב מהרבה אנשים אחרים שנמצאים ברחוב, יודעים. אבל הנקודה היא ש, 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 שאפשר לחלוק על הרב פירר בהחלט, יותר מזה גם הרב פירר הודה שהוא היה תחת לחץ ממסדי כבד כאשר הוא פגש את האדמור מעם שינוב, ושבעצם מה שהוא אמר לרב חיים קניאבסקי ולרב אדלשטיין ולחכם שלום היה תחת לחץ ממסדי כבד, הוא חלק מהממסד, הוא עם יד עזרה, יד, איך קוראים במוסדות שלו? עזר ומרפא, עובד כבר כמעט 40 שנה עם משרד הבריאות, ולכן גם לפעמים מקבל כל מיני תשורות וכספים, כמו בשנת 2019, 6,200,000, אז אי אפשר להגיד שאין לו נגיעה בדבר, והוא יכול לסתור את משרד הבריאות. עכשיו, מה אתה שואל עוד, אהרון פריזן, איך אני מסביר לגיסי? ולא רק זה, הוא גם אומר שבזכות החיסונים חזרו לישיבות, ועדיף שימותו מחיסול, אם זה הורג, והעיקר שלא יצאו לתרבות רעה. קודם כל, אפשר לחזור ללמוד תורה בלי חיסונים. זה הבעיה, שהם פשוט מאמינים לתקשורת. הם נפלו בפח, מדברים נגד התשקורת, אומרים הכל, אבל לא יודעים לא להאמין לתקשורת, כשהתקשורת מגויסת וממומנת, כדי להתיישר עם האג'נדה של ביל גייטס. יש את פרופסור דן אריאל, שמפורש אומר, שאנחנו עובדים בשביל ביל גייטס, היועץ של בנימין נתניהו, פורש אומר את זה, עובדים בשביל ביל גייטס, כדי לשכנע אנשים לקחת חיסונים, ואנחנו רוצים לקצר לאנשים את החיים, ולמשל הוא נותן דוגמה, איך נקצר לאנשים את החיים בישראל, כדי להוריד את העומס על משרד הבריאות, פשוט מאוד, כשיש להם תוחלת חיים ארוכה, אז יש להם הרבה דרישות מהמערכת, בוא נקצר להם את תוחלת החיים, איך עושים את זה? נניח שמישהו עכשיו יתקשר, יש לו התקף לב, אנחנו נשלח את האמבולנס רבע שעה יותר מאוחר, נגיד שהיו פקקים, וכך לא נצטרך לטפל בעוד פציינט אחד, תישאר מיטה ריקה בבית חולים, זה מה שיש להגיד ליועץ של בנימין נתניהו, פרופסור דן אריאל, אומר את זה מפורש, במכון לחקר לביטחון לאומי, כאורח של משה בר סימנטו, ושל פרופסור גרוטו, ושל כל הגרוטאות למיניהם. אז לא, מוטב שילמדו תורה, בלי חיסונים, אל תדאג אף אחד לא ימות, אף אחד ממקורונה לא מתים, מתים מהחיסון, אז מה שהם עושים זה מזריקים, ועוברים על חמירה סכנתא מאיסורא, ומה זה חמירה סכנתא מאיסורא? כן, שהם פשוט לוקחים, דווקא בעקבות החיסונים יש הומיאוקרדיטיס ודלקת שריר הלב, דלקת קרום הלב, ודווקא מהחיסונים מתים אנשים, ולא מהקורונה, מקורונה לא מתים, לא מתפנים לבית החולים, הם מטפלים כמו שצריך, עם ויטמין D וויטמין C ליפוזומלי ואבץ ומה שצריך, אבל אם לא מטפלים, אז ברור שזה יכול להגיע ולהסתבך, אבל אם אתה מטפל ואתה יודע איך לטפל, ואתה מתחבר לחסדי אמרם, ויודע לטפל בצורה בבית, ואתה לא מתפנה לבית החולים, כי שם בוודאי יארגו אותך, כי מקבלים הוראות לטפל בך כאילו אתה חולה בדלקת ריאות, וזה לא קשור לדלקת ריאות בכלל, אז אם יטפלו בך כדי חולה דלקת ריאות, אז בוודאי אתה תמות, כי לא מטפלים בבעיה באמת, כי הבעיה מתחילה היא עם זה שחולה קורונה, יש לו בעיה שההמוגלובין בדם לא סופק חמצן, מה זה יעזור שתדחוס לו ערכת חמצן ותרדים אותו? אתה רק תהרוג אותו. הם מקבלים הוראות ממשרד הבריאות העולמי, שרוצה לדלל את האוכלוסייה, שמישהו ממנו אותו זה ביל גייטס. לגבי הרמה אמרתי לו, אבל אז הוא בא בטענה, שאני לא יודע מה קורה בבתי חולים. זה פשוט גומר לי את הלב. איך כולם אטומים כל כך? רוב המשפחה שלי רוצים להתחסן, ואחד רב קהילה, ואני שולח לו חומר, ואין לי מי לדבר. אני יכול להגיד לך שאני נפגשתי עם הרב אוזנר, הרב היחידי שהסכים לשמוע. הוא אמר לי, תשמע, אל תבוא אליי אם אתה לא בטוח שאתה יכול לשכנע אותי. אמרתי לו, הרב, אני בטוח שחמט, אני יכול לשכנע אותך. אומר לי, אל תחשוב שאני לא יודע כלום, מגיעים אליי משלחות משרד הבריאות, והמחשב שלי מלא בטון של אינפורמציה, וכל החדר שלי הגדול, חדר האורחים שלי, היה מלא רופאים ומלא פרופסורים, אתה עדיין חושב שאתה יכול לשכנע אותי? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אוקיי, תבוא אליי הביתה, אני אקדיש לך את הזמן שאתה מבקש. ישבתי איתו 3.5 שעות, רב אוזנר, זה רופא שלו הוציא פסק, נגד חיסונים, נגד חיסוני ילדים ונגד חיסונים, כי הוא שמע, כי אם יש לו אוזן ומוכן לשמוע, ואין לו אורלת האוזן, אז הוא ישמע והוא ישמע דברי אמת נכוחים, שאין עליהם עוררים. אבל מי שלא רוצה, אז אין מה לעשות, צריך להתפלל עליו.
ואולי כדאי להוסיף שהוא אחר כך ישב עם בית דין של עוד 4 דיינים, הרב משה מרדכי קרפ, והרב צבי גרינויז, הרב ינון מלאכי, והרב עובדיה יוסף, נכדו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, והם ישבו בתור מושב בית דין, ושמעו את שני הצדדים, את כל הצדדים, והוציאו את פסק הדין שבחודש אב, שבו נאמר שלגבי חיסוני מבוגרים, בוודאי שאסור להפעיל שום לחץ על אף בן אדם להתחסן, ולגבי חיסוני ילדים התבטאו בצורה מאוד חמורה, שזה, אני כבר לא זוכר מה היה הביטוי, אבל זה ממש פשע לסייע אפילו לגרום לילד להתחסן, ונראה שלפי, כדאי לקרוא את, לשמוע את השיחות של הרב סופר, שעל מנת שבאמת יהיה את הנושא של ועשית ככל אשר יורוך, התנאי הוא גם למי שאומר שזה לא רק בבית דין הגדול, זה בלשכת הגזית, אלא גם בימינו, אבל ודאי שיש תנאי שישבו 3 כמושב בית דין, שיוכלו לשמוע אחד את השני ולשמוע את כל הצדדים.
כן, זה דווקא לגבי דיני ממונות. כשאתה מדבר על דיני נפשות, זה לא, לא מספיק שלושה. צריך בית דין של 23 לפחות, כשמדובר בדיני נפשות של אדם פרטי. אבל אם מדובר בדיני נפשות של, של כלל ישראל, אז צריך לשבת בית דין של 71. ופה אין לך שום פסק הלכה. יותר מזה, בוא אני אגיד, ארון פריזנט, אני אגיד לך משהו, תשמע טוב. אני יודע, בא לך לצעוק, לצרוח, לבכות, הלב שלך יוצא אליהם, אז תשמע טוב, הוא תלמיד חכם, אתה אומר. כן, אותו, אבל גיסך, למדן, בקי בתורה וכו'. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, איך ייתכן שגדולי ישראל פוסקים הלכה, בלי קודם כל להסיר את החיסיון שיש על ההסכם בין פייזר למדינת ישראל? מה אם יש שם אינפורמציה, שהאינפורמציה הזאת חיונית, חיונית מבחינת דיני נפשות, או שאם הם יודעים את האינפורמציה שם, הם היו משנים את דעתם, והיו אומרים, וזה היה משנה את דעתם ההלכתית. קודם כל שירידו את החיסיון, ואחרי זה, אחרי שידעו את כל האינפורמציה, אז שיפסקו הלכה, איך הם פוסקים הלכה על עיוור? מה קרה? העם היהודי יצא משואת אירופה, אינקוויזיציה רדיפות, אני לא יודע מה סעוד צלב, עבר את כל ההיסטוריה, ועכשיו החוויה היחידה שגדולי ישראל צריכים להכניס אותנו אליה, היא לנסות את עם הקודש ניסוי, שאם הוא לא יצלח, אז אנחנו נמות, או אנחנו נהיה עקרים, או הדורות שלנו אחר כך, לוקחים כזאת אחריות, על מה? למה עם הקודש הפך להיות שפה ניסיונות של האנושות? מה פתאום רבנים נותנים לזה יד? איפה האחריות של גדולי ישראל? איפה האחריות שלהם? מה אם מתים אנשים מהחיסון? אם מתים אנשים מהחיסון, הם יכולים להגיד, בוא, נראה לי שמפה מתים יותר, מפה מתים פחות, מה פתאום? מה פתאום? זה הם שופכי דמים. טוקסיק כותב, הרב שלי, הרב, ההורים שלי רוצים לחסן את אח שלי בן 12. איך אני צריך להגיב? למרות שזה כבר מאוחר לשאול, כי הריב והפיצוץ כבר היה. איך אתה צריך להריב עם ההורים שלך? לדעתי אתה לא צריך להריב עם ההורים שלך, אתה צריך פשוט לנסות להסביר להורים שלך. אתה לא יכול לעשות הרבה, כי זה לא, אתה לא יכול לחטוף את אח שלך מההורים שלך, אתה מבין?
אולי שיראה להם את הפסק דין של
חמישה רבנים. תראה להם את הפסק דין של הרב ווזנר. תנסה לחשוף אותם לחומרים. ואתה יודע, ותפילות, אין מה לעשות. תדליק נר לרבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי, תן צדקה בעבורם, תתפלל לבורא עולם שיפתח להם את הלב ואת האוזניים לשמוע, כי הם פשוט מאוד שטופי מוח, נמצאים בתוך מטריקס, בתוך קופסה שהם לא יצאו ממנה, כמו שפה בישראל הרגילו את האנשים להאמין לשדרים בתקשורת, כאילו זה תורה מסיני, ואין פה ביקורת עצמית כלל, אנשים יודעים לחשוב מחוץ לקופסה, ולדעת מתי פשוט רוצחים אותם, ומתי מובילים אותם כצון לטבח, הם פשוט מובילים אותם אחרי שהרגילו אותם בשיטה, לאט לאט עם פסיכולוגיה של ההמונים, הרגילו אותם, זאת שיטה של הנאצים, הם יודעים מה שהם עושים, הם לא עשו את זה, סתם נתנו הרבה שנים כדי לבנות את זה, כדי לבנות את האמון במערכות לעם ישראל, ולתת לו אשליה של טיפה שלטון וטיפה פטריוטיזם וכו', ובסופו של דבר הם מובילים את זה להשמדת העם היהודי, זה מה שהם רוצים להוביל. ומי שלא מתעורר עכשיו לא מבין את זה, חבל מאוד, כי הוא לא מבין בעצם מה קורה בעולם, הוא לא רואה תמונה גלובלית. אני התחלתי לדבר על זה לפני 15 שנים, לא מהיום ולא מהקורונה, כתבתי ספר שמי יש אלוקים, את הספר הזה כתבתי והוא יצא לאור לפני 7.5 שנים, 300 דפים מתוך הספר הזה הם רק על, על סדר עולמי ועל המטרות שלו ועל הרצון שלו לדלל את אוכלוסיית העולם. וכשהתחיל הקורונה אני הבנתי שהם יצאו לפעולה. כן, אהרון פריזנט, מה לגבי אדמור מצאנז? הוא אמר להתחסן, הרב יכול להיכנס אליו? בוא אתה תארגן לי פגישה, אני אכנס אליו. אם יתנו לי להיכנס, אני אכנס לכל מי שיפתח את דלתו. אני מוכן להיפגש. כמו שנפגשתי עם הרב אוזנר, שיניתי את דעתו, אני מוכן להיפגש עם אדמור מצאנז ולדבר איתו. אהרון פריזן, אני מראה למשפחה שלי את כל הראיות, ורובם פשוט לא מקבלים את הראיות. הם מתרצים תירוצים, ואני שובר את הראש איך לפענח את אטימות ליבם. הם פשוט אומרים תמיד את המשפט של עבודה זרה. הרבי אמר, אז עושים. אני אגיד לך משהו. נכון מאוד, זה עבודה זרה. לעבוד אדם זה עבודה זרה. לא עובדים אדם. אנחנו יכולים להיות, לקבל הדרכה מאדם, אבל לא לעבוד אדם. חמירה סכנת מאיסורה. לא מדובר כאן על פסקי הלכה. מדובר כאן על חקירה בנושא. אני אשאל אותך שאלה, האם האדמור מבין באסטרופיזיקה? האם האדמור מבין באסטרונאוטיקה? האם האדמור שלך היה נכנס לתא הטייס של בוינג 747 בפעם הראשונה בחיים שלו, בלי אנשי צוות, ורוצה להטיס אותו מנמל התעופה בן גוריון לג'ף קנדי בניו יורק? האם אתה קונה כרטיס? אם אתה לא קונה כרטיס, למה? איפה אמונת חכמים שלך? אז נכון, זה טיפשות לעלות על מטוס כזה, כי אין לו ניסיון במטוסים ובהפעלת בוינג 747, ובוודאי שבטיסה כזאת של 11 שעות הוא יקלע לכל מיני, הרפתקאות שהוא לא יודע לצאת מהם, ובוודאי שהוא לא, אולי אפילו לא הצליח להמריא עם המטוס, ובוודאי לא להנחית אותו. אז אני אומר לך חד משמעית, האדמור שלך הוא לא אלוקים, וכשעובדים אדם, אז פשוט מאוד הופכים את ארור האדם אשר ישים בשר זרועו מהשם יסור ליבו. זה אומר הנביא ירמיה, לא צריכים לשים בשר זרועו, אל תפתחו בנדיבים מבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישו לאדמתו ביום עבדו שנותה, וגם אם זה אדמור שלך. מה שצריך, זה צריך מפורש לדעת שמה שקשור להלכה, אתה שומע אליו. על מה שקשור לרפואה, אתה צריך לשמוע, חקירה בין רופאים, אתה צריך לשאול רופא, מה לעשות, עם 99 רופאים, איך אומר הפלא יועץ, עם 99 רופאים אומרים לך שתרופה מסוימת טובה, ורופא אחד אומר שהיא מסוכנת, מי פתי יכניס ראשו בסכנה ושבל תעשה עדיף, יש לך הרי פסק הלכה, יש לך כל כך הרבה רופאים בישראל שאומרים לך שקורונה זה לא מחנת ילדים ולא צריך לחסן אותם, שמקורונה לא מתים, שאפשר 99.98 אתה יוצא מזה חי, אלא אם כן אתה מעל גיל 70 ועם מחלות רקע, שאז יש לך בעיה, ושלא צריך לעשות כל התררם הזה של 3 חיסונים, 4 חיסונים, 5 חיסונים, ונרקומניזציה של החיסונים. אז בוודאי, בוודאי שבקהילה החרדית עובדים אדם, וצריכים לחזור בתשובה מעבודה זרה. כי אם אני שואל אברכים שאומרים לי, מה יקרה אם הרבי אומר לך להיכנס לתא הגזים, האם אתה נכנס? אמר לי, בוודאי שאני נכנס. אז אני אומר, אם הרבי שלך אומר, שנכנס לתא גזים, וזה לא שעת השמד, וזה לא, אין סיבה הלכתית לעשות כזה דבר, והוא אומר לך להיכנס לתא גזים, אתה נכנס? הוא אומר לי, כן, איך אפשר להגיד כזה דבר? אלא אם כן אתה עובד אדם. למה אתה חושב שחיסונים הם מוות? ודאי שמסתתר מאחורי אידיאולוגיה נאצית? בוודאי שכן. אני אומר לך מפורש, שביל גייטס עומד על הבמה, יש סרטון מפורש, שבו הוא אומר, אנחנו רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם, ואנחנו על ידי חיסונים, הוא משקיע מיליארדים, אומר, על ידי חיסונים, אם נעשה עבודה טובה ועל ידי הלטקר, נוכל לדלל את אוכלוסיית העולם בין 10-15%. אחרי שהוא אומר את זה מפורש, אחרי שהוא זה שמממן את ארגון הבריאות העולמי, ואחרי שדונלד טראמפ משך את ידו את ה-500 מיליון דולר של תמיכה בארגון הבריאות העולמי, כי הוא חושב שזה ארגון פשע, אז אני יכול לומר לך שארגון הבריאות העולמי שמקבל רק מדונלד טראמפ כספים, בוודאי בעל המאה הוא בעל הדעה, והאידיאולוגיה היא דילול האוכלוסייה. כן, זה אידיאולוגיה נאצית. מדוע אתם לא מדברים על זה שמדובר בסדר אלוקי חדש, וזה מה שבאמת קורה פה? הלוכן? לא, למעשה סדר אלוקי חדש יקרה כשיבוא משיח בן דוד. כרגע מה שקורה זה סדר עולמי חדש, ששנת 9 חודשים שאומרת הגמרא, שהסדר העולמי החדש ישלוט, זאת אומרת מלכות הרשעה ישלוט 9 חודשים בכל העולם כולו, מלכות רומי הרשעה, שהיא פגנית והיא אלילית והיא עובדת את לוסיפר. ולפני כ-2,000 שנה, הנצרות כבשה את רומא. עכשיו, מתחת לאף שלך בדור שלנו, רומא, פגנית האלילית שעובדת לוסיפר, את הסמ"ם, כן, כובשת חזרה את הוותיקן, ולמעשה עושה את התהליך ההפוך. היום היא מתפשטת בעולם, והעולם עובר סדר עולמי חדש. כבר הכריזו על זה באוסטרליה, כבר בנימין נתניהו, ואני אצטט לך את בנימין נתניהו, אומר, לפני 70 שנה החליטו המדינות הנאורות שזו שעת כושר לסדר עולמי חדש. עם כל מנהיגי העולם, כולל אובמה, כולל ביל קלינטון, כולל הנשיא ניקסון כבר בשעתו, וריגן, כל הנשיאים של ארצות הברית דיברו סדר עולמי חדש. אז תברר מה זה סדר עולמי חדש. סדר עולמי החדש בא ומקדים, הקליפה מקדימה לסדר אלוקי חדש. נכון, אנחנו לפני, זה צירי לידה, ואנחנו לפני הגאולה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא רוכב על הרשעים, והוא נותן להם אמנם לחשוב שהם עושים, והם בסך הכל בסופו של דבר מדללים את אוכלוסיית העולם ושואפים לסדר עולמי חדש, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מוביל את זה לסדר אלוקי חדש. אבל זה לא בזכותם, זה למרות ואף על פי, ואין להם קרדיט לרשעים האלה, והם יקבלו את עונשם, כי הם רשעים. אז הם נכון שהתוכנית האלוקית היא מעבר אליהם, היא רוכבת עליהם, אבל הם מתכוונים למשהו אחר, הם מתכוונים לרשע, והם יקבלו את עונשם הזה. מה שונה החיסון הזה מחיסונים אחרים?
אנחנו לא נענה על כל השאלות.
אז באמת אולי השעה כבר מאוחרת, אז אולי באמת נשמור קצת בעזרת השם.
אז נסתפק בזה, סליחה עם כל אלה שעוד כתבו כאן שאלות ולא מקבלים את התשובה.
אז בהזדמנות נוספת אולי אנחנו נענה על שאלות נוספות, אבל השיעור כבר ערך.
אני דרך אגב מתנצל שאני בעצמי, כשאני נותן שיעור ושיחה, לא עונה על שאלות, כי הראייה שלי לא מספיק טובה לראות את השאלות. על כל פנים אני מודה מאוד לרב דניאל אסור, ורוצה להתייחס שוב פעם לנושא של הסכסוך הערבי ישראלי, אם היה איפשהו מישהו שמתנדב לעשות משהו כזה שזה יתורגם גם לשפה הערבית, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מועיל. על כל פנים בזה אנחנו נסיים, ושיהיה לכולנו שבת שלום וכל טוב.
שבת שלום וכל טוב לכם, בעזרת השם, פית כתבה וחורף בריא בעזרת השם.
סיום. בוא נראה כמה זמן.